ערב טוב. קצת מוזר עבורי לעמוד פה. אני הייתי פה לפני, צריך להיות איזה 45 שנה בערך, אבל אז הישיבה הייתה, ישיבת ההסדר הייתה במקום אחר לגמרי, קצת יותר למטה. טוב, אני נתבקשתי לדבר על הנושא כפי שהוא הוצג פחות או יותר, התבדלות או מעורבות. איכשהו ההשגחה העליונה גלגלה אותי למקום שבו באמת אני נמצא באיזשהו קו חזית עם אוכלוסייה שחושבת אחרת, מאוד אחרת. רציתי לומר לכם שזה עד שאנחנו שואלים אם להתערב או להתבדל, אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו מספיק מוכנים בכדי להיות מעורבים. ואני הייתי רוצה לשים את הדגש על איזה דברים עלינו להתכונן לפני שאנחנו צריכים, ומן הסתם חלק גדול מכם באופן כזה או אחר במסגרת החיים אתם תתנגשו או תתחככו עם אוכלוסייה שונה שחושבת אחרת, עושה אחרת. וזו שאלה בפני עצמה, שאם להתבדל או להתערב. באיזשהו מקום מצד אחד אנחנו יודעים שלמרות שההתנגשות עם אנשים מבחוץ היא תמיד, אפשר להגיד, פוגעת, היא ודאי מחלישה. חז"ל למשל אמרו על נזיר שלא, זה איננו דבר שכל כך רצוי, הלא אחר כך הוא צריך להביא קורבן חטאת לפי שהזהיר את עצמו מן היין. בכל זאת אומרים חז"ל, יש מקום לנזירות, כיוון שסמיכות פרשיות, מי שראה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. וזאת אומרת שכל התנגשות של ראי, של עם אנשים שהם אחרת מאיתנו, היא באיזשהו מקום פוגעת, מחלישה. חז"ל תמיד מדברים על הדמויות אצלנו בפרשיות, כן, שאדם גר, רבקה, מציינים אותה לשבח שהיא גרה בין רשעים ולא למדה ממעשיהם, לעומת עשיו שגר בין שני צדיקים ולא למד מהם. יעקב מציין, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. יעקב אבינו שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, יש לו להיחלש כשהוא נמצא אצל לבן, כן? אז זו באמת שאלה אם לצאת, וכל אחד ישאל את רבותיו, כיוון שאי אפשר לתת בזה כללים, כיוון שזה כל כך אינדיבידואלי, אבל ברור שיש פה שאלה. אבל זאת אומרת, אני חושב שיש קצת מקום לפני שדנים בשאלה הזו, לצאת, לא לצאת. אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להכין את עצמנו, כיוון שכפי שאמרתי, ההשגחה תזרוק אותנו לכל מיני מקומות שבהם אנחנו נתנסה, וודאי שזו חובתנו להכין את עצמנו לקראת מפגשים כאלה, גם בגלל חובתנו כלפם וגם בשבילנו בעצמנו, כיוון שאם אנחנו לא נדאג לבנות את עצמנו להיות ראויים למפגש כזה, אז זה בהחלט, המפגש הזה הוא איזשהו קנה מידה באיזה מידה אנחנו בעצמנו מוכנים. וההכנות הם, אדם יכול להכין את עצמו כשהוא יבדוק את עצמו, אם בעצם כשהוא עומד מול מישהו שישאל אותו את השאלה הכי פשוטה, ולמעשה שואלים אותנו את השאלה הזו בצורה סמויה, גם רק כשמתבוננים בנו, ואנחנו חשים את השדרים הללו, מדוע אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? ולצערנו אני יכול לומר לכם מניסיוני, שאני לא נפגש רק עם ציבור חילוני, אני נפגש גם הרבה עם ציבור דתי, וכששואלים אותם את השאלה הכי פשוטה הזו, אז הציבור שלנו נבוך. בתחילת, הייתי אומר, ההתעסקות שלי בהסברה דתית, נקרא לזה כך, אז היו סמינרים של תנועה שנקראה אל המקורות. הם גם הוציאו ספרים, אולי נפגשתם בהם, אל המקורות. בזמנו הם הוציאו גם חוברת חודשית, נקראה מחשבות. הייתה קבוצה של אברכים בבני ברק, שחשבו שמתוך שוב היכרות עם הציבור הדתי, כולו על כל גווניו, שיש איזשהו, איך להגיד את זה, חולשה בבסיס של התפיסה ההשקפתית שלהם. ואז הם היו עושים בקיץ מחנות קיץ, והיו מזמינים למחנות הללו נוער מכל מוסדות הלימוד, אולפנות, בתי ספר תיכוניים. אני הייתי קשור יותר למחנות שהיו של בנות, בעיקר הם עשו מחנות עבור בנות, והיו מנהלים של בתי ספר שהתחננו בפני המערכת שנקבל תלמידות, כמעט סדר גודל של כיתות, למחנות קיץ הללו. זה היה אחרי שהבנות שלהם נפגשו במסגרת מה שנקרא גשר. היום הארגון הזה לא כל כך פועל, אבל אולי אתם מכירים, נפגשתם, שמעתם. זה ארגון שיזם מפגשים בין נוער חילוני לנוער דתי, כאשר הנוער הדתי קיבל את כל הגיבוי. זאת אומרת, המדריכים היו מדריכים דתיים, כך שזה היה, אפשר להגיד, מפגש עם שמירה ותנאים כמעט אידיאליים בשביל מפגש כזה. והנוער החילוני לא בא על מנת להטריס ולא בא על מנת לתקוף, אלא באמת מתוך התעניינות תמימה לחלוטין וכנה ביותר, שאלו את הנוער שלנו, מדוע אתם עושים מה שאתם עושים? תסבירו לנו. והנוער שלנו לא יכול היה לענות, והוא התחיל לשאול את עצמו את השאלות עליו, באמת מדוע אני עושה מה שאני עושה? מפני שאבא אמר לי, מי אמר שמה שאבא אמר זה נכון? ואבא שלו אמר לו משהו אחר? מה, כל מה שכל אבא אומר לילדים שלו זהו זה? והם לא ידעו, לא ידעו להגיד מדוע בעצם הם עושים מה שהם עושים. למרות שבעצם, תכף אולי נבהיר לעצמין, אבל בחינוך שלנו כן קיימת התשובה, אבל לכל פנים היא לא הייתה מול עיניהם, היא לא הייתה ברורה להם. והם נכנסו למשברים, וכיוון שיצר לב האדם רע מנעוריו, אז התחילו ספקות מנקרים, והרחוב קורץ, והיו משברים. ואנחנו עדים לזה גם היום, בייחוד עם התקשורת הפתוחה, שאפילו בתום לב אנשים פתאום מתחילים לשאול את עצמם שאלות, ומתברר שהציבור שלנו באיזשהו מקום לא ברורה לו הקרקעית. ולכן אני אומר שלפני שדנים בשאלה מאוד מאוד רצינית אם מותר לאדם לסכן את עצמו, לפגוע ברוחניות שלו כדי להציל את האחר, כאשר ידועה אמרה שמה זה חסיד שוטה, אחד שרואה אישה טובעת בנהר ואיננו קופץ להציל אותה, זאת אומרת שלכאורה ברור שזה צריך להיעשות, אבל שוב, עד כמה? כיוון שגם שלא תעמוד על דם רעך, זה תמיד שיקול של באיזה מידה ודאית אתה תסתכן ומה מידת הסיכוי שתצליח להציל את האחר. ולכן אני אומר, השאלות הללו צריך לבדוק אותן בצורה נקודתית כשהם עולים לשטח, אבל ודאי שחובה עלינו להכין את עצמנו. וההכנה הזו, או חוסר ההכנה הזו, היא לא תמיד באשמת הנוער שלנו, כיוון ש זה אולי חובה עלינו כמחנכים, כהורים, לתת להם בעצם את הכלים הללו. אבל בכל זאת, אני מדבר פה לנוער מבוגר כבר, שאמור להיות ברשות עצמו, ואם יש לנו הרי סוגיה שלמה בקידושים, כל מיני דברים שמצוות האב על הבן, מצוות הבן על האב, אז אם האבא לא מילא את חובתו בזה, וגם לא המוסדות החינוכיים, אז אין ברירה, הילד, הנער, שהוא כבר לא נער, אלא הוא אדם, צריך בעצם לדאוג לעצמו. אז ההכנה הזו להסביר למישהו מדוע אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, יש היום הרבה יותר ספרות, אם אפשר להגיד, שבעצם מתעסקת עם שאלות בנות זמננו. זאת אומרת שכל דור יש לו את השאלות שלו. מה שנמצא במורה נבוכים, ואני מעז לומר אפילו מה שנמצא בכוזרים, אבל יש הרבה דברים כמובן גם במורה נבוכים וגם בכוזרים כמובן שרלוונטיים להיום, אבל להקיף את הספרות הזאת פלוס השאלות שדנים בהם בספרים של ימינו, של דמה שתשיב, ויש רבים, זו כמובן עבודה מאוד מאוד חשובה. אבל אל לנו להגיד את זה, לשכוח, שוב, כפי שאמרתי, שבעצם בחינוך הפשוט נמצאת התשובה, שוב, שאנחנו לא מודעים למספיק. ההבנה של המסורת שקיבלנו מאבותינו, העדות שהעידו לנו אבותינו, כמה היא רצינית וכמה היא באמת כבדת משקל, כיוון שגם על זה התורה, אפשר להגיד, בונה את הסיכוי להעביר דברים לדורות הבאים. אנחנו פשוט לא מודעים לזה, כמה זה בעל משקל, ולא רק בגלל זה, אלא גם משום שלכאורה יש מסורות נוספות על פני העולם. יש עוד כל מיני סיפורים. מי אמר שדווקא הסיפור שלנו הוא הנכון? אז העיסוק בזה הוא, תגיד את זה, הוא מחויב המציאות, וכמובן שיש הבדל עצום בין המסורת שלנו למסורות אחרות, כפי שכבר אמר הכוזרי והספר החינוך בהקדמה שלו, הדברים הידועים שאצלנו הדברים נעשו קבל עם ועדה, מאידך כל הדתות האחרות, כולל הכתות למיניהם, תמיד מתחילות מאיזשהו סיפור של אדם אחד. ולהבין את העוצמה של העדות הזו, שמתלווה לזה ספר תורה, שמעבירים מדור לדור, שהתחיל בזמנו עם, כן, במסירה הראשונית, כאשר נאמר לעם, יש לכם את הספר, מסופר פה על יציאת מצרים, על ממד הר סיני, זאת הסיבה שאתם מחויבים לדברים הללו. הרי ברור שהדור הראשון לא היה מעביר את זה הלאה אם הוא לא ראה ממד הר סיני, אם הוא לא היה נוכח ביציאת מצרים. אבל עדיין יש כל מיני צרכים להתעכב על קושיות נוספות בדרך שצצות מצד הציבור. רגע, ומי אמר שאם אחר כך בא איזה בן אדם וסיפר לכולם, וקבוצת אנשים ישבו ביחד ועשו איזה קונספירציה כזו, כל הדברים הללו לא ייתכנו. אבל שוב, זה לא במסגרת הזמן הקצר שיש לי כדי להסביר את הדברים הללו. אבל בפשטות, העדות הזו שאבותינו העידו, שזה קיבלו מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם, וכמובן לא היה אף אחד בדרך שעשה איזה שהם תרגילים, כיוון שאדם כזה, אם היה עושה כזה תרגיל, הוא לא יכול להוציא את עצמו מההיסטוריה. הרי כל פיפס בהיסטוריה שלנו הוא מתועד. אחד שעשה כזו מהפכה, לאן הוא נעלם? מדוע אף אחד לא מדבר עליו? אין שום פסול בזה שהוא בא וסיפר לנו איזה סיפור שהיה מעמד הר סיני וכולנו שכחנו. למה שזה ייעלם? חוץ מזה שכשהוא בא ומספר כזה סיפור, אז הוא בשום פנים ואופן לא היה אומר, רבותיי, קיבלנו ספר תורה לפני 500 שנה, כולכם שכחתם. כשבספר התורה כתוב שמאז מעמד הר סיני היינו חייבים בכל מיני דברים, כולל עיסוק במה שנקרא ציוד לא מתקלה, ושהיו צריכים להישאר שאריות, איך זה שאין אף ספר תורה, אין אף מזוזה, אין אף תפילין, איך זה שאף פעם לא ישבנו ליד שולחן ליל הסדר, איך זה שאתה בעצמך אכלת בפסח הקודם חמץ, אם אתה יודע ש... אבל לא אכנס כאן לכל התרגילים המחשבתיים הללו. המסורת שזה הדבר ש, כמו שאמרתי קודם, שהתשובה התמימה של הנוער שלנו הייתה אבא אמר לי, היא בעצם תשובה מאוד מאוד חזקה ומספקת. כפי שאומר הרמב"ן, אבותינו לא הנחילונו שקר, ועל סמך עדויות אנחנו בעולם היום הורגים אנשים גם. עדות זה משהו מאוד רציני, צריך לחקור את העדים, בסדר, אבל עדות, על סמך זה אפשר להפוך עולם. אז העדות הזו היא מאוד רצינית והיא מספקת, וכשאדם יש לו את זה, הוא בעצם צריך להבין שזה מספיק. יש לנו טעות נוספת במפגשים הללו, שאנחנו משום מה חשים, וזו הרגשה רגילה ופסיכולוגיה רגילה של המיעוט, שאנחנו צריכים להוכיח להם שאנחנו צודקים. זה בעצם לא נכון. יש לנו טענה, יש לנו מסורת מסוימת, הם חושבים אולי זה לא נכון. בסדר. על מי חובת ההוכחה? הם מסתכנים. הם מחליטים, כשהם מחללים שבת, הם לא ניטרליים. יש להם תחושה של ניטרליות. עד שלא תוכיח לי, אני ממשיך לעשות מה שאני עושה. אז תהיה ניטרלי. תתנהג באופן כזה שלא תתנגש לא עם זה ולא עם זה. ברגע שאתה מחלל שבת, אתה בעצם מכריז שאתה לא מקבל את הדבר הזה. אתה חושב שהוא לא נכון ואתה מוכן להסתכן. אתה מחליט שזה לא רעל, שאתה יכול לשתות את זה. אז מה? יש פה המון אנשים שפולים, רציניים, אוהבי חיים, שמעבירים את הסיפור הזה ברצינות. גם הם עצמם, עד לדור הראשון, הם מוכנים לקחת על עצמם קשיים עצומים. שמהדור הראשון, כל תרי"ג מצוות היו דברים שלא הסתדרו בצורה טבעית עם צורת החיים. והם טוענים טענה מסוימת. קרה משהו מסוים. על סמך מה אתה מחליט להתעלם? להתעלם ממציאות הבורא. הרי יש פה עולם שלם, כל כך מסודר, כאן אני כבר חורג מעבר לעניין של מסורת, יש פה עולם כל כך מסודר, כל כך נראה מתוכנן, הוא צועק בצורה הכי טבעית שיש לו מתכנן, ואתה בהתנהגות שלך לא מתנהג כניטרלי, אלא אתה מחליט שהדבר הזה לא נכון. על סמך מה? עד שאתה לא יכול להביא לזה הוכחות. כשתשימו לב מה שקורה, כל התיאוריות כולם שניקח של האבולוציה וכל מה שקשור בזה, זה לא שמבחינתנו הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת כלב ולהפוך אותו לקוף. הוא יכול לקחת עפר מן האדמה ולהפוך את זה לאדם, אפשר גם לקחת כלב ולהפוך אותו לקוף. אבל על כל פנים, בעצם מה שעומד מאחורי האבולוציה, שהדבר יכול לקרות בלי בורא. יכול לקרות. אז נניח שזה יכול לקרות, אז זאת אומרת שזה קרה כך? שום פנים ואופן לא. גם אם אבולוציה תוכיח שמעבר למוטציות נקודתיות, אפשרי על ידי מוטציות לעבור ממין למין, מה שפשוט מבחינה הסתברותית הוא בלתי אפשרי, הוא בלתי אפשרי, אפשר לומר. אני צריך כל כך הרבה שינויים, בו זמנית, ולא ניכנס לזה שלא מוצאים מיני ביניים וכו', ושוב, זה לא הרצאה נגד האבולוציה עכשיו. אבל בסדר, משל למה הדבר דומה? אתם בעזרת השם, יש פה גם אנשים, אני רואה מבוגרים, בעלי ילדים, יש לכם אחים, אתם באים הביתה, רואים מגדל לגו יפהפה, בנוי לבנים, אדום כחול לבן, אדום כחול לבן, אדום כחול לבן. תתנו נשיקה לילד הקטן, כל הכבוד למה שבנית. יבוא חוכמולוג אחד ויאמר לכם, תשמע, אם הקופסה הזו מונחת על עדן החלון, הייתה מונחת על עדן החלון, והייתה רעידת אדמה, הקופסה נפלה, ורק הייתה רוח, פרצים, והווילון התנפנף, ורק כך בא חתול וקפץ, והילד בעת, אחת לטריליון, טריליון, 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 יש סיכוי שהדבר הזה ייבנה לבד. מדוע נתת לילד שלך נשיקה? בסדר, מה אני אעשה? תן לו ילד עוד נשיקה, ואני אשלח את החוכמולוג ל... בסדר, אז נניח. אבל ברגע שכאילו הם... ושוב, מי שמכיר את הנושא, אז ההסתברות להיווצרות מקרית היא פשוט, כפי שאני אומר, בלתי אפשרית. זה לא הרצאה עכשיו על הנושא הזה, אבל היא בלתי אפשרית. הם בעצמם אומרים שזה כל כך בלתי אפשרי, זה בגדר נס, אחד מתבטא זה בלתי אפשרי, אבל בכל זאת אני מאמין שזה קרה כך. זכותו להאמין. אדם יכול להאמין במה שהוא רוצה. אבל זה לא המצב. אנשים ברחוב בטוחים שזה אחרת, אבל גם אם הסיכוי הוא יותר גדול, אז מי אמר שזה קרה כך? אז זהו, אז אתה יכול לכם לבעוט חס וחלילה בבורא עולם? אני רק פשוט מספר לכם את זה כדי שתבינו גם שבמפגש הזה עם ציבור אחר, משום מה אנחנו ניגשים בהרגשה נחיתית, עם צורך כביכול שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, אנחנו צריכים להוכיח לו שהוא איננו צודק, שאבולוציה בלתי אפשרית. אתה יודע מה, אבולוציה אפשרית, שתי אפשרויות, אתה יודע מה, הן אפילו שוות. איך אתה לוקח את הסיכון? אולי זה רעל. מה, אתה שותה רעל על 50%? אז הרי מפסיד את הנצח שלך. פסקל טען את הדבר הזה, אבל שוב, לא ניכנס בכיוונים הללו, אבל באמת. והסיבה שאנחנו לחוצים, אנחנו מרגישים את הצורך להוכיח, ואנחנו לא שלמים עם עצמנו במסורת, במה שעל פניו הטבע מספר, בספר תורה שנמצא פה בהיכל, שעבר במסירות נפש כזו. אני רק רוצה אם אתם מדברים על ספרי תורה, שנבין שכל הנושא של מתן תורה הוא לא בפרה-היסטוריה. סך הכל העתיקו, גם אם הכל קרה רגיל, 5 פעמים ספר תורה מספר תורה עד משה רבינו. זאת אומרת שספר תורה מחזיק מעמד 500-600 שנה בלי בעיה. תעשו חשבון, 3,300 שנה, כמה פעמים צריך להעתיק אחד מן השני. אני לא מדבר שכתר ארם צובה, מי שמכיר, זה מלפני כ-1,000 שנים. המגילות הגנוזות בים המלח, מים המלח, בקומרן, הם מלפני 2,000+ שנים, כן, מתחילת בית שני. אבל אפילו ספרי תורה כמו שאנחנו מכירים היום בצפת מתקופת הבית יוסף, מרי אמרו, סך הכל 5 פעמים העתיקו ספר תורה מספר תורה על משה רבינו. לא הרבה. אז העבירו את זה במסירות נפש כזו, בהקפדה כזו. אז מה, כל כך בקלות אפשר להתעלם חס וחלילה? ואני אומר, ההתבוננות הזו שאמורה להיות מצידי, כדי שנהיה שלמים עם מה שאנחנו עושים, היא בראש ובראשונה חובתנו שאנחנו חושבים על יציאה החוצה, או שאנחנו בעצם אמורים לעשות את זה, כיוון שכולנו באיזשהו מקום מודעים שאנחנו לא נמצאים ונמצא כל הזמן בחממה. ועוד נקודה שחשוב להבהיר אותה מבחינת המפגש, וגם כדי להעמיד וקצת להבין ש... באיזה לחץ אנחנו נתונים וממילא איזה טעויות אנחנו עושים. יש לנו נטייה ליפול לתוך מלכודות. שוב, מצד האובססיה הזו של צורך להסביר את עצמנו, להוכיח את עצמנו בגלל חוסר הביטחון שלנו. ניקח נושא שתאר לעצמי שגם על הקהל היושב פה, מצד אחד הוא מוסכם, מצד שני, מבינים את הקושי להסביר אותו. נושא שעלה לכותרות, עכשיו יש כנראה צרות יותר גדולות, אז הוא איננו עולה כל כך לכותרות. הדרת נשים. אז כששואלים אותנו, ושואלים אותנו, לפעמים גם מתוך באמת כוונה טובה לשמוע הסבר. ועוד הצד השני מצטייר כאילו מבחינה מוסרית ואנושית יותר בסדר, עם שוויון זכויות, נותנים הזדמנות וכן הלאה, למה לשים מאחורי מחיצות ולמה לא לשמוע וכל אלו. ואז אנחנו נכנסים להסביר, והיו לכל אחד מכם מן הסתם כאלה התנגשויות וניסיונות הסברה. שוב, כפי שאני אומר, שנכיר בעצמנו שאנחנו ניגשים לנושא לא נכון ביסודו, ושוב, כפי שאני אומר, בגלל הרגשת החולשה הפנימית שיש לנו. תראו, בעצם זה אפשר להתבטא קרב אבוד מראש. כשיש לו איזושהי תפיסת עולם או איזושהי הרגשה, ברגע שאני נכנס לענות לו, מסביר לו למה זה, מדוע זה, החובה של צניעות וכן הלאה, העניין שבצניעות, ברגע שאני נכנס לענות לו, צריכים להבין, מבחינה פסיכולוגית או מבחינת תורת הוויכוח וכן הלאה וכן הלאה, אני בעצם נתתי אישור לשאלה שלו. ברגע שאני נכנס לתת הסבר, זאת אומרת, אני אומר לו, תשמע, הטענה שלך בעצם יש בה משהו, ולכן אני צריך לענות לך ולתת לך הסבר. נכון, יש בזה בעיה שאנחנו מדירים נשים וכו', ורק מה, תבין, לפי תפיסתנו, ככה, פה ושם. הוא לא ישתכנע. זכותו הלגיטימית לא להשתכנע, כיוון שהאקסיומות שקיימות אצלנו לא קיימות אצלו. אדרבה, תפקידה של האישה להיכנס לתוך המוח שלנו, לתוך הדמיון שלנו. בעיה שלי, אני צריך לעשות בזה את העבודה שלי, וזכותה לעמוד בכל מקום וכן הלאה, למה לא? הוא לא ישתכנע. הוא לא ישתכנע, תפיסת עולם קודמת, יש לו רצונות, יש לו אינטרסים. אם זו בחורה, אז בכלל יש סיכוי טוב שהיא לא תשתכנע. זכותה. אז עכשיו היא תלך הביתה, כשהיא קיבלה אישור ממני לתפיסת, לכך שיש פה שאלה, זכותה הלגיטימית לא להשתכנע ממני, אז לא רק שלא עניתי לה, אני עוד נתתי לה חיזוק, אני נתתי לה אישור שהיא צודקת, בעצם העובדה שהתחלתי לענות. עכשיו אתם תגידו בצדק, שגם לא לענות בכלל זה גם לא בסדר. נכון? אבל צריך לדעת איך לא לענות ובכל זאת לענות. אבל אני רק מראה, ושוב זה קורה בכל מיני שטחים, זה יקרה בשאלת צבא, נסיעה בנטל, בכל תחום שהוא. למעשה, כשהיא שואלת מתוך תפיסת עולמה, ואני מתנהג מתוך תפיסת עולמי, זה משום שאני מאמין ותופס שיש בורא לעולם והוא נתן תורה ויש לנו נשמה ויש לה תפקיד, והיא תופסת אחרת. וכיוון שהיא תופסת אחרת, היא עושה מה שהיא עושה, אני תופס מה שאני תופס, לכן אני עושה מה שאני עושה. צריך לומר לשואל או לשואלת, תשמעי, אנחנו באים משתי נקודות שונות, אנחנו בנויים על אקסיומות שונות. אין שום טעם להתעסק בסימפטומים, צריך להתעסק בשורשים. השאלה היא אם התורה שאני הולך לאורה היא אכן אלוקית, ואז עם כל ההרגשות של כיפוח ושל אי שוויון ומה שרק תרצי, אין מה לעשות, זה בורא העולם אמר. יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עבודה, להזדהות ולהפנים ולהסכים ולהבין, אבל זאת השאלה בעצם שעומדת פה לדיון. אז בואי תעזבי עכשיו, כן, ככה, מרגישה כיפוח, אני לא אכנס אם זה צודק או לא צודק, או שאת צריכה להרגיש כיפוח, או שהכיפוח במקומו, וכן הלאה. זאת לא השאלה, זה לא שורש העניין. שורש העניין, האם האקסיומות שלי נכונות, או האקסיומות שלך נכונות? בואי נדבר על זה. אחרי שיתברר איזה אקסיומות נכונות, אז תהיה לנו רק העבודה להשלים או להבין למה נצטבנו בדבר פלוני אלמון. ולסיום אני רק רוצה לומר עוד נקודה אחת. מה שחשוב שנבין לעצמנו, שחוץ מה, הייתי אומר, ההבנה מדוע אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, ולהיות שלמים ושקטים ושלבים עם עצמנו בנושא הזה עד לתוך תוכנו פנימה, ואז אנחנו יכולים לעמוד בפני, שוב, כל מיני גלים ומשברים ורוחות שנושבות מסביב. מה שברור חוץ מזה, שחשוב מאוד שיהיה לנו ברור, התכלית של כל הדבר. כיוון שגם אם מישהו משוכנע שבסדר, מדובר אכן באלוקים ותורה אלוקית, אבל אם הוא לא שלם עם זה, אם הוא לא מבין מה זה, בשביל מה זה ניתן לו, אם הוא לא מבין שפה נמצא במסע חד פעמי בנצח, נותנים הזדמנות לנשמה שלו להשתדרג, ואיך כל הנושא של קיום המצוות על פרטי פרטיהם עוזר לו לשדרג את הנשמה שלו, אז אולי הוא יוכל בוויכוח להסביר את צדקת דרכו, אבל הוא לכל כל רגע בחייו הוא כל הזמן מקרין אוף, ולפעמים זה הרבה יותר גרוע מאשר עצם הכן שכנוע או הלא שכנוע, כיוון שלא סוד גדול שבענייני חינוך מאוד חשובה הדוגמה האישית ומה שאתה מקרין. וזה לא מספיק שאתה בטוח במה שאתה עושה שזה נכון, הציבור גם מצפה לראות ורוצה לראות איך אתה שלם עם זה, איך אתה מחובר לזה. זה עד כדי כך שאני מכיר אנשים מאוד רחוקים שחזרו בתשובה והתעניינו ביהדות רק משום שהם ראו, בלי להבין בכלל מדוע הוא עושה מה שהוא עושה, אבל הם ראו מולם אדם שעושה את הדברים בשלימות, בשמחה, בהתלהבות, וזה מה שחייב אותם לבדוק מה יש שם. ולפעמים אפילו מעבר לכל השכנוע, זה מה שהפך אותם ודיבר אליהם. אבל מבחינתנו, מה שאנחנו צריכים להקרין כלפי חוץ, ושזה יעיד על השלמות שלנו, זה שתהיה לנו תמונה שלמה של העניין והשלמה 100% עם דבר שלוגית אנחנו יודעים שהוא אמיתי ונכון. רק אז נתחיל להיות מוכנים לפגוש את החוץ, וחובה עלינו לעשות את זה. תודה.